soul.
צהריים טובים למאזיניי הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. היום יום שלישי, ה-18/4/23, בשידור מיוחד ליום שואת יהודי אירופה, מאולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלאו רדיו סול. הבחנתם לבד שהג'ינגל השתנה קצת לעצבות, אבל אנחנו במדינה עצמאית ואנחנו נדע איך להפעיל את העצמאות הזאת נכונה. ושוב, בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ומי בשידור מיודענו שוקי. שדרני רדיו שול משתתפים באבלה הכבד של משפחת די, שהאם לוסי, לאה והבנות מאיה ורינה נרצחו לפני 10 ימים בבקעת הירדן. משפחת די עלתה ארצה לפני מספר שנים מאנגליה מסיבות ציוניות, וקבעה מגוריה באפרת בגוש עציון. וכשעלתה ארצה, מנתה המשפחה 7 נפשות, זוג הורים ו5 ילדים, ואחרי הרצח נותר האב עם 2 בנות ובן. חוזקו של האב המשפחה בהלוויית בנותיו הרשים וחיזק את כל המדינה, וכך ספד האב לאו לבנותיו ולאשתו לוסי. בפנותו אל העולם אמר, תמחו במטרה של ישראל, אל תעמדו בדרכנו, תתמחו בטוב על פני הרע. אם נצליח להבדיל בין רע וטוב, נעשה את העולם למקום טוב יותר. היום אנחנו יכולים להבחין בין טוב לרע. תנו לדגל הישראלי לשלוח מסר לעולם. אנחנו לעולם לא נקבל טרור כדבר לגיטימי. אנחנו לא נאשים את הקורבנות ברצח. אין דבר כזה שוויון מוסרי בין טרוריסט לקורבן. הטרוריסט תמיד רע. היום זה היום להגיד כן לבנייה של עתיד טוב יותר, ולהגיד לא לכל מי שרוצה להרוס את זה. עשו את זה למען נשמתן של לוסי, מאיה ורינה. עשו את זה עכשיו. אב המשפחה ביקש שעשירי באפריל ייקרא מעתה יום הדי על שם המשפחה, ולהניף את דגל ישראל למען כלל החברה והקהילה בארצנו. המקום ינחם אתכם משפחת די. כולנו ברדיו סול מחבקים אתכם בחיבוק של ניחומים וחוזק למענם ולמענכם. יהיו זכרם ברוך מעתה ועד עולם. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5 ל-6, לשכנע, ובעיקר אתה, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, עם קשר לתנ"ך ולמגילת העצמאות. דהיינו מדינת היהודים, כדברי הרצל ובן גוריון, ולא מדינת יהדות. מדינה שרוב תושביה מסורתיים, מיעוטם דתיים, וכמובן וכמובן, עברית דמוקרטית וממלכתית. ובאם היה לכם ספק שישראל אינה מדינה מסורתית, כל שהייתם צריכים לעשות זה להתבונן בהתנהגות הרוב המוחלט של אזרחי היהודים של המדינה בערב ליל סדר ובימי חג הסדר. בערב ליל הסדר הרוב המוחלט עסק בהכנות לליל סדר מסורתי, איש איש לפי הבנתו. בערב ליל הסדר רובם ככולם, כל אחד לפי הבנתו, סיפרו על יציאת מצרים, שהיה האירוע המכונן ביותר בבניית ההיסטוריה המשותפת כקבוצת קולקטיב של העם היהודי. בערב ליל הסדר בין 6 ל-11 בלילה לא יכלתם למצוא טקסים בכבישים. התנועה בכבישים הייתה דלילה ומעט הולכי רגל ברחוב. בערב ליל הסדר המסעדות ברובם ובתי המילוי היו סגורים. כולם מברכים אחד השני בחג שמח, והילדים מספרים חוויות על אפיקומן. השירים מה נשתנה, דיינו, חגדגדיה, נשמעו בראש חוצות. מה אומר לכם מאזנותיי ומאזיניי? בימי הפסח, המסורת היהודית חגיגה את מיטבה, יחד עם רובו המוחלט של העם היהודי בארץ ובעולם. ומימי שמחה במסורת היהודית נעבור ליום האבל של העם היהודי, ולכן את שידורנו היום נקדיש ליום השואה של העם היהודי באירופה. מדוע אני מתרכז הערב בעם היהודי בלבד? להזכירנו שבשידורנו ביום השואה הבינלאומי שהיה בסוף ינואר, הזכרנו גם עמים נוספים שנהרגו במלחמת העולם השנייה. סך הכל נהרגו בין 70 ל-80 מיליון איש ואישה, מקטון ועד גדול, בחמשת שנות מלחמת העולם השנייה. מה המיוחד בשואת יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה על פני שואות של עמים אחרים? זו הפעם הראשונה, ואני מקווה אף הפעם האחרונה בהיסטוריית המין האנושי, שהוקמו שישה מחנות תעשיית מוות להשמדת העם היהודי על פני האדמה. כן, זו הייתה תעשיית מוות, שעבדה 24/7 ביעילות רבה, שמרגע שהיהודים הורדו מקרנות הרכבות ועד להוצאתם לשריפת גופותיהם מהמשרפות, לא עברו למעלה מ-45 דקות. הגרמנים רשמו הכל, והכל נמצא במוזיאונים, בארכיונים בעולם, ובמאות אלפי ספרי השואה של העם היהודי, עלה לעם היהודי, שנכתבו לאחר השואה ועד לימינו אנו. הגרמנים כדרכם תיידעו הכל. כמה אנשים היו בכל משלוח של רכבת, מכאן לכאן נסעה הרכבת, כמה זמן לקח לרכבת להגיע ממקום למקום, כמה אנשים הושמדו, לאן נשפך אפרם של היהודים לאחר שריפתם. נזכיר את ששת מחנות תעשיית המוות שהוקמו בפולין, בכוונה תחילה, לא בגרמניה, בכדי להוציא אותם מעיני הגרמנים. אבל הגרמנים האזרחים ידעו על המחנות האלה, ואמנה את ששת המחנות תעשיית המוות בפולין. אושוויץ בירקנאו, מיידנק, טרבלינקה, בלזץ, סוביבור, חלמנו. תעשיות מוות אלו השמידו קרוב ל-3.5 מיליון יהודים. היו עוד מחנות רבים שלא תפקדו כתעשיית מוות, שהוקמו בתוככי גרמניה, לעיני תושבי הסביבה, שבהם נרצחו יהודים רבים, כגון ברגן בלזן, פלוסנברג ועוד ועוד. הייתי יכול להמשיך עוד ועוד לצערי הגדול, ולדבר על תעשיות המוות של גרמנים הקימו בפולין, רחוק מעיני הגרמנים, אך בידיעתם. השעון לצערי אומר לי לעבור לשידור עם שני המרואיינים שלנו. הראשון הוא איתמר לוין, כתב משפטי באתר ניוז אחד, חוקר שואה ומחברם של כ-20 ספרים, ובהם קפו באלנבי. איתמר יספר לנו מי הוא ומהו תפקיד הקאפו במחנות, ועל המשפטים שנועלו כנגדם בישראל בראשית שנות ה-50 של המאה שעברה. נעלה אף לשידור את אריה ברנע, יושב ראש ארגון עמך, המרצה באוניברסיטה העברית, אשר יעלה את דמותו של הנריט גולדשמיט, הלא הוא יאנוש קורצ'אק. יאנוש קורצ'אק הוא כינוי של הנרי גולדשמיט, היה רופא, מחנך והוגה חינוכי, סופר פובליציסט ופעיל חברתי יהודי פולני. קורצ'אק היה ממבשרי הפעילות למען זכויות הילד ושוויון זכויות לילדים. בתי היתומים שהקים וניהל בוורשה בתקופה שלפני המלחמה, וכן בשנותיה הראשונות של המלחמה, ועליו ועל יתר פועלו נשמע בשיחה עם אריה ברנע עצמו. ולפני שנצא לדרך, נשמע את שירו המצמרר של יהודה פוליקר, התחנה הקטנה בטרבלינקה. אני רוצה לומר לכם משהו אישי. אני ביקרתי בטרבלינקה לפחות 4 או 5 פעמים. האמת היא שזה קרחת יער. זה מה שהשאירו הגרמנים לאחר בריחתם. אבל מי שקרא את הספרים הרבים על טרבלינקה, יכול לדמיין איך טרבלינקה עבדה, ואיפה הייתה אותה תחנה קטנה בטרבלינקה, שהגיעו אליה קרוב ל-700 אלף יהודים, שנעלמו תוך 45 דקות מיום הגעתם לטרבלינקה. שמענו את שירו של יהודה פוליקר על התחנה בטרבלינקה. היא הייתה אמנם קטנה, אבל לצערנו הרב היא הייתה מאוד דומיננטית בחיי יהודי ורשה, שרוב רובם של יהודי גטו ורשה נשלחו מטרבלינקה, מהאזור שנקרא אומשלג פלץ בוורשה. ואתה נעבור לעד הראשון, איתמר לוין, אתה איתנו?
שלום לכם.
שלום איתמר. ספר לנו בקצרה מי אתה ובמה אתה עושה כרגע בכל הקשור לשואה שהסתיימה לפני 78 שנים.
אני כתב משפטי באתר מיוז אחד, ואני גם חוקר שואה. הייתה לי זכות לפרסם כ-20 ספרים בנושאים הללו, בנושאים של הרכוש היהודי, בנושאים של גטו ורשה שהזכרת כרגע, בנושאים של עמידה רוחנית ושמירת מסורת ושמירת מצוות וכו', וגם הנושא שממש אני מדבר עליו, שזה בעלי התפקידים, או כפי שמכונים, הקאפוס לשעבר, שעומדו לדין בישראל, בעיקר בשנות ה-50.
אז בוא נתחיל, ספר לנו בקצרה, דבר שאני ספר לנו על ספרך קאפו באלנבי. הקאפו, אני יודע שהקאפוס גרו באזור אלנבי דיזנגוף, אתה התכוונת לזה?
לא, התכוונתי לזה שהיה, אחד המקרים היה שאדם הלך ברחוב אלנבי וזיהה מישהו שהיה בעל תפקיד בזמן השואה.
נכון.
כמו שאמרתי, קאפו זה בעצם הפכה להיות סוג של מילה גנרית. מה זה מילה גנרית? זה כמו להבדי שאנחנו אומרים פלאפון, שמתכוונים לטלפון סלולרי, או פריג'ידר, שמתכוונים למקרר, שזה בעצם שם של חברה מסוימת. להבדיל, קאפו במקור הוא בעל תפקיד במחנות ההשמדה או במחנות הריכוז. הוא מנהל עבודה. אבל זה הפך להיות שם גנרי לכל יהודים שמילאו תפקידים תחת השלטון הנאצי, וחשוב מאוד להדגיש כבר עכשיו, ברובם המכריע בכפייה גמורה.
המילה קאפו בעצם מקורה במילה איטלקית.
נכון. כמו שאמרתי, זה הפך להיות כינוי כולל לבעלי תפקידים יהודים תחת השלטון הנאצי.
ואיך זה התגלגל לגרמניה הנאצית שבדיוק, כמו שאומרים, אימצו את השם קאפו מהם?
אני לא יודע, היו להם כל מיני מונחים, הם השתמשו גם בזה, וזה נקלט, אבל זה לא העיקר, המינוח פה הוא לא העיקר.
אז מה היו תפקידם, ואיך בחרו בהם?
קשה מאוד לדבר על השואה בהכללות, ליתר דיוק בלתי אפשרי. השואה נמשכה מ-1933 עד 1945, וכפי שאנחנו יודעים, בפני כמעט כל אירופה, שלמעלה מ-10 מיליון יהודים היו תחת השלטון הנאצי. בגדול אנחנו מדברים על בעלי תפקידים, בעיקר בשני מישורים, בעלי תפקידים בגטאות ובעלי תפקידים במחנות. בגטאות אלה היו היודנראטים, מועצות היהודים שהגרמנים מינו, בעיקר כדי לשמש כמכשיר שלהם, להעביר הלאה את ההוראות שלהם, ולבדי ציות,
כמו אדולף צ'רניאקוב בוורשה.
כן, וליד היודנראטים היו משטרות יהודיות, שוב משטרות שבעיקר תפקידן היה לשמור על הסדר הפנימי, זה היה התפקיד המרכזי שלהם. מדי פעם הם נאלצו ליטול חלק בגירושים, שצריך לזכור, חשוב מאוד, שאז לא ידעו שגירושים פירושם השמדה. אבל לא ניכנס לזה.
אדם צ'רניאקוב, צריך לזכור
את הנקודה הזאת.
אדם צ'רניאקוב ידע את זה בתשעה באב 1942?
הוא לא ידע שזה רצח.
ולכן הוא התאבד.
הוא לא ידע שזה רצח, אבל שוב, זה לא הנושא שלנו. הוא לא ידע שזה רצח. ידעו שגירוש זה דבר רע מאוד, לא ידעו שזה השמדה. לא ידעו אז על ההשמדה. זה ברור לחלוטין. סוג שני שבעלי תפקידים היו במחנות. והיה מדרג מאוד מסודר, כראוי לגרמנים המסודרים. בהתחלה, בעלי התפקידים במחנות היו פושעים פליליים גרמניים, אך ככל שהיו יותר יהודים, יותר מחנות ויותר אסירים, כך גם יהודים הלכו וקיבלו, סליחה, יותר תפקידים, סליחה, בעיקר במדרג המאוד נמוך, זאת אומרת, היה יכול להיות זקן בלוק שאחראי לסדר ולמשמעת ולניקיון בבלוק, היה יכול להיות אדם שאחראי על חלוקת המרק, או מה שקראו לו מרק, היו באמת מנהלי קבוצות עבודה, אותם קאפויים, וכדומה. שוב, כמעט בכל המקרים מנויים בכפייה בידי הגרמנים.
זה הייתה בכפייה, ומה היה כביכול הרווח של אנשי הקאפו מתוך זה שזה נכפה עליהם? מה היה הרווח האישי שלהם?
קודם כל קשה להגיד שמישהו מרוויח מזה שקופים עליו. במערכת המוטרפת ההיא שהגרמנים קפו על היהודים, לבעלי התפקידים היו סיכויי הישרדות קצת יותר טובים. כלומר, בחלק מהמקרים, למשל בגטאות, בשלבים המוקדמים, הגרמנים הבטיחו שאנשי היודנראטים והשוטרים לא יגורשו. כמובן שהם לא עמדו בהבטחה הזאת, היו הרבה מאוד מקרים שבעיקר אנשי היודנראטים נרצחו כשהם גילו קצת יותר מדי עצמאות לטעמם של הגרמנים. במחנות, שוב, ההנחה הייתה שאולי הם ישרדו קצת יותר. ההנחה הייתה שלמשל, זקן הבלוק קיבל איזה פינה קצת יותר טובה ולא נאלץ לישון במיטות קומות המפורסמות והדחוסות. מי שחילק את האוכל יכול היה לקחת לעצמו טיפה יותר, אולי איזה תפוח אדמה או שניים וכולי.
ביגוד חם יותר.
קצת יותר, אבל שוב, זה בהחלט חלק מתוכנית סטנית, שמטרתה בין היתר לשסות את היהודים זה בזה. יהודים יכלו להיות חודשים על חודשים במחנות ובגטאות, וכמעט לא לראות אף גרמני. בין השאר, כדי שהתלונות והתרוניות והמענות והזעם יפנה כלפי היהודים, ולא כלפי הגרמנים ומשתפי הפעולה איתם.
אז מנוע מדוע בעצם מינו יהודים? היו יכולים הרי גם לאוקראינים שהתנדבו לעשות את הדבר הזה.
לא היו מספיק. האסירים היהודים, שיש לך באושוויט עשרות אלפי אסירים יהודים, אין ברירה למנות בעלי תפקידים מתוכם. זה מה שיש. בוודאי בגטאות. מה שיש זה יהודים.
אז מה היה תפקידם על בסיס 24/7?
כמו שאמרתי, היו הרבה תפקידים. אמרתי קודם, היו דנרטים שניהלו את הגטאות, היו משטרות העזר שסייעו להם, והיו דנרטים, היו בעלי תפקידים במחנות, מגוון מאוד רחב.
ובחיי היום-יום?
זה מה שעניתי, זה מגוון
כן,
מאוד רחב.
כן, אבל מה הם עשו להם? במה הם ארגנו את היהודים שלא היו קאפוז, במה הם ארגנו אותם נכון יותר, או לפי הבנת הגרמנים?
הם לא היו אומרים לארגן אותם נכון יותר. היודנראטים היו כלים להעברת הפקודות הגרמניות ולביצוע שלהן, כנה למשטרות. במחנות לחלק את המרק, זה לא לארגן. אין לבעלי התפקידים האלה למעשה שום סמכות ניהולית ופיקודית. הם עוסקים, נקרא לזה, בלוגיסטיקה.
כן, אז יש לי שאלה אליך. אני עכשיו קופץ לסיומה של המלחמה, ונמצאו כ-40 קאפוז בשנים הראשונות של המדינה ומזהים אותם. מה לנו להלין עליהם אם הם בסך הכל רצו קצת להטיב את מצבם האישי?
החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם נועד להתמודד עם המקרים החריגים של בעלי תפקידים שאו ניצלו לרעה את מעמדם, או פעלו בצורה פושעת. והיו גם כאלה. אנחנו יודעים שבכל חברה יש קיצוניים לטובה וקיצוניים לרעה. החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, איש לא חשב שיתפסו את אייכמן, איש לא חשב שיסגירו את דמיאניוק, ואף אחד ודאי לא חשב שאיזשהו נאצי יבוא מרצונו לישראל. החוק נוצר ב-1951, בעיקר בשביל לטפל באותם בעלי תפקידים יהודיים, במקרים החריגים שהם התנהלו בצורה פושעת. אז נכון שהיו נפתחו מפיקי משטרה כנגד דרך 150 איש, כנראה הוא עמדו לדין בסביבות ה-40, אני מצאתי את התיעוד של 22 מהם, וחשוב מאוד לציין, לקפוץ דווקא לשורה האחרונה כדי להבין במה מדובר, כלומר אם אנחנו מדברים על אפילו 40 איש שעמדו לדין, 22 שיש תיעוד של פסקי הדין כלפיהם, 22 בלבד מתוך מאות אלפי ניצולים, שמתוכם 8 זוכו, כלומר 14 בלבד הורשעו, כשהעונש הממוצע היה 18 חודשי מאסר בפועל. למרות שמדובר בחוק שאנחנו יודעים שמאפשר גם להטיל גזר דין מוות.
אבל אחד באמת קיבל, גזר
נכון,
דין מוות.
נכון, ובית המשפט העליון התוצאה השתנתה.
קראו לו יחזקאל אינגנסטר.
יחזקאל אינגנסטר, הוא נדון למוות, הוא היה אחראי בלוק בשלושה מחנות ריכוז, הוא אשם בפשע מלחמה ובפשעים כלפי האנושות. הוא הורשע באחד הסעיפים הללו. בית המשפט המחוזי סבר למורת רוחו שהמחוקק מחייב אותו להטיל עונש מוות. לכן הוטל עונש מוות. אבל בית המשפט העליון, הפרקליטות שהבינה שאי אפשר להוציא להורג ניצול שואה, ושגם סברה כנראה שהעונש איננו עונש חובה, חזרה בה מהאישומים שדינה מוות, דנו בפשעים כלפי האנושות, הוא הורשע בחבלה ובתקיפה, נדון לשנתיים מאסר, אבל שוחרר בשל מצבו הבריאותי ונפטר שבוע לאחר השחרור. זה באמת היה המקרה הקיצוני ביותר.
אני חושב, רציתי רק להוסיף למה שאמרת, שהפסק דין של בית המשפט המחוזי לא היה פה אחד.
הוא לא היה פה אחד, היה ברוב
שניים נגד אחד. שופט אחד למ שהוא זיקה אותו.
הוא לא זיקה, השופט למ סבר שעונש המוות איננו חובה, ושאפשר להסתפק ב-10 שנות מאסר.
והיה עוד דבר אחד משונה או יוצא דופן בפסק הדין, שלמרות שהטילו עליו עונש מוות, מיד המליצו לנשיא לתת לו חנינה על מנת?
שוב, לא להוציא להורג ניצול שואה.
אז למה לתת מלכתחילה?
משום שהם חשבו שזה עונש חובה. הם חשבו שברגע שמרשיעים הפשעים הללו, המחוקק הורה שזה עונש ואין בלתו. זו הייתה שאלה משפטית.
אתה יודע על משהו שהוא עשה דבר חריג לרעה לעומת האחרים? זכור לך משהו?
טוב, אני לא רוצה, לא אכנס פה לפרטים, כי הם באמת מאוד מאוד מורכבים, וצריך כל דבר מאוד מאוד לדייק. אנחנו עוסקים בנושא שקדושתו, אני חושב, ברורה לכולנו. השאלה המרכזית בכל המשפטים הללו הייתה, האם הקאפוס עשו עבירה פלילית, כפי שהמחוקק הגדיר אותה בחוק לעשיית דין? דהיינו, האם הם התנהגו באכזריות? האם הם התנהגו באכזריות ולא כדי להציל? כי לפעמים קאפו שנהג באכזריות, למשל היקה אסיר, וכך הציל אותו משום שגרמניה היה יורה בו.
נכון.
גם לזה המחוקק נתן את דעתו.
נכון.
האם הם פעלו באמת ממניעים אגואיסטיים לחלוטין? ושוב, אגב, גם מניע אגואיסטי לחלוטין, כל זמן שהמעשים לא היו מעשים פליליים, הם לא עניין לבית המשפט. בסופו של דבר, המשפטים הללו נפסקו אחרי המשפט של הירש ברנבלט, שפסק הדין שלו בבית המשפט העליון על 1963, קצת אחרי משפט אייכמן. כששם מעניין מאוד ישבו השופטים, משה לנדאו, שהיה ראש הרכב במשפט אייכמן, הנשיא יצחק רולשן, שהיה ראש הרכב בעירור, וחיים כהן, שהיה תובע במשפט קסטנר. ושלושתם, שהכירו היטב היטב את אימי השואה ואת ההיבטים המשפטיים שלה, שלושתם אמרו שבסופו של דבר אנחנו עוסקים בשאלות היסטוריות ומוסריות, ולא בשאלות משפטיות, שאינן עניין לבית המשפט.
ולכן?
ולכן בסופו של דבר, אולי עוד משפט אחד בשנות ה-70, שכמעט לא...
רגע אחד, ולכן מה הם פסקו מול הנאשם?
ברנבלט זוכה. ברנבלט הורשע במחוזי וזוכה בעליון.
יפה, יפה.
זוכה בעליון מטעמים משפטיים, לא משום שהם אמרו שאנחנו לא רוצים לעסוק בזה. אמרו השאלות במחאה משפטית הוא זכאי, מבחינה מוסרית אל תבואו אלינו, זה לא עסק שלנו, אנחנו לא נביע דעה.
נכון מאוד. אנחנו לא יכולים לשים את רגלינו בנעליהם. הייתה פה מלחמת הישרדות.
לא, בית המשפט אומר גם את זה, אבל אומר עוד דבר. אומר זה לא שאלה משפטית. אלה שאלות היסטוריות ומוסריות, זה לא תפקידנו.
נכון. בבית דין של מעלה, יעמוד מבחינה מוסרית.
או למשל במשפט קסטנר, שהוא לא קשור לקאפוס לחלוטין, במשפט קסטנר, בית המשפט העליון, כשהוא הרשיע את גרינבלט, ולמעשה זיכה את קסטנר, אמר שמלכתחילה היה צריך לנהל את כל הדיון הזה בבית דין של כבוד.
נכון.
במשהו בעניין ציבורי, במוטב ציבורי מוסרי, לא בבית משפט.
אני זוכר את זה כילד, כן? אני זוכר את זה כילד ש... ש, ש, שהתרשמתי מהמחשבה הזאת. יש לנו פה עניין של הישרדות. כל אחד רוצה לשרוד את התקופה האיומה הזאת, ואיך באים בבית משפט, במדינה עצמאית, ומנסה לשים את רגליו בנעליו.
זה לא מדויק, משום שאפשר להגיד את זה להרבה דברים, אבל אם אדם חצה את הקו, כמו שראינו ב-14 מהמקרים, בית המשפט קבע, שהקו נחצה, הקו שמפריד בין ההישרדות לבין הפשיעה, אזי בהחלט ראוי להעניש. ובהחלט יש פה אמירה מוסרית מאוד מאוד משמעותית. העם היהודי שדרש מעמים אחרים להעניש משתפי פעולה, ידע לעשות את זה גם בעצמו באותם מקרים מאוד נדירים ומאוד יוצאי דופן. לשמחתנו הרבה, אפשר להגיד שמחה בנושא של השואה, אבל לגאוותנו אפשר לומר, מספר היהודים ששיתפו פעולה היה זעום ביותר. בוודאי לא היו יהודים ששיתפו פעולה במה שקרוי collaboration, דהיינו, cooperation, שהם לא הזדהו עם הנאצים. אותם היהודים, כמו שאתה אמרת, אותם אומללים שניסו להציל את עצמם ולא יותר מזה. ודאי שלא היו לנו מקרים של וישי ושל קוויזלינג ודומיהם. אבל בהחלט, במקרים היוצאי הדופן, של יהודים שפשעו כלפי אחיהם, הייתה פה אמירה מוסרית מאוד מאוד חשובה של מדינת ישראל הצעירה, שמדינת ישראל, שמאות אלפים בה עדיין מלקקים את פצעי השואה, שמדינת ישראל של פרשת קסטנר ושל פרשת השילומים, שבאה ואומרת, גם אנחנו נשאיר מבט כלפי האמת, איומה ככל שתהיה, ומי שפשע יבוא על עונשו. זו אמירה מוסרית חשובה ביותר.
אני בדעה שזה היה צריך להידון בבית דין של מעלה, אבל כאזרח שהתבגר בינתיים, הבנתי שחלקם חשבו שזה בכל אופן בבית דין של מטה, לפי המשפט של collaboration עם הגרמנים הנאצים. אבל אתה יכול לספר לנו בקצרה על אחד, הוא שמו הוניגמן? יעקב הוניגמן, שאני זוכר גם את שמו של שגם הוא יצא מזה, מבחינה משפטית לכולה. מה הוא עבר בתוך תוכו, אני לא יודע, אבל אתה יכול לספר לנו משהו עליו?
יעקב רוניקמן היה קאפ ראש, הוא בשלושה מחנות, אגב, באותה מחנות שבהם היה אינגסטר, זה כן צירוף מקרים, הוא אשם בכתב האישום החמור ביותר, היו בין השאר שבעה סעיפים של פשעים כלפי האנושות, ותשעה סעיפים של רצח. הוא הורשע בסופו של דבר בעבירות של תקיפה וחבלה, תקיפה וחבלה כאשר החוק לעשיית דין עושה, נותן להם חומה מיוחדת כאשר הם נעשים בזמן השואה, הוא נדון ל6.5 שנות מאסר, זה היה העונש החמור ביותר שנפסק.
וכמה מהם הוא ישב?
אני לא יודע, אין על זה תיעוד. אין תיעוד, לא, בדרך כלל אין תיעוד לא כמה הם ישבו, אם לא שחררו במוקדם יותר, וגם אין תיעוד למעלה בגורלם לאחר מכן. אני משער שמי שהורשע בכאלה עבירות, עשה ככל שביכולתו כדי להיעלם מן העין הציבורית.
ברגע שעלה ארצה והוא מטייל ברחוב וזיהו אותם לפי קולם, לפי מראם, לפי דמותם, לא יכל היה להתחמק מזה.
נכון?
אני זוכר אחד, אני גרתי בדיזנגוף, פינת שדרות בן גוריון, ואני זוכר אחד שצעק שם ביידיש, קאפו, 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 אני לא הבנתי כלום, הייתי ילד בן 7-8. ואני זוכר שיצא לו נשמתו.
אבל צריך לזכור דבר מאוד חשוב, שגם במקרים שבהם אנשים צעקו קאפו, וגם במקרים שאנשים היו בעלי תפקידים, צריך להגיד שחלק לא מבוטל מהם, כנראה אפילו הרוב שלהם, היו לכל הפחות, אנשים שפעלו בתום לב, בנסיבות חסרות תקדים, איומות, בחוסר ידע, בלי לדעת מה המשמעות. והיו בהם גם לא מעט אנשים נאצלים שסיכנו את חייהם והצילו אחרים, וכמו שאמרת, היו ראשי יהודים רטיב שנרצחו כי הם ניסו להציל יהודים. צריך לזכור את זה, אז המספר שלהם היה גבוה בהרבה מאשר של אותם בודדים שלצערנו היו מנובלים, אבל כאלה יש בכל עם ובכל מקום.
אז בנעימה של זיכוי, לא זיכוי הדין, אבל הבנת הדבר, לצערנו הרב, שיחתנו המעניינת לטרגדת יהודי הקאפו מגיעה לסיומה. לעולם הם בחזקת השם זכאי. תודה לך איתמר, ולהשתמע בתוכניתנו הבאה. אני מאוד מקווה שתסתיים באותה נימה חיובית, שאנחנו קצת 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 מבינים מה רצה הקאפו ולאן הוא גלגל את עצמו לאחר מכן. תודה רבה לך איתמר.
תודה שלנו, כולנו בשורות טובות.
תודה רבה. ולפני שנעלה לשידור את אריה ברנע, יושב ראש ארגון עמך ומרצה באוניברסיטה העברית, נשמע יחד את השיר ביידיש, העיירה בוערת.
Es brennt über Ider, es brennt, a junger Orem steht an Nebech brennt. Beise winden und regosen, reißen, brechen und zerblosen, starker noch die wilde Flammen, als er um schon brennt. Und er steht und guckt das Leusig, mit verlegte Händ, und ihr steht und er guckt das Eusig, wie unser Städtel brennt. Schrifah, achi, שריפה, היערתנו בוערה כולה, ברוחות שחורות ישרו, להבות חובה נבערו, עקבותיה לא נשארו, היא עולה באש, ואתם חובקים ידיים בלי הושיט עזרה, בלי כבות את אש עליו, אש העיירה. Es brennt der Berider, es brennt, der Hilf ist nur in Eichan ein Gewinn. Chish hoshit u yad ohevet, והצילו מהמוות. לשת מתויר אין בלוט, בבייס תסיר דוסקן. מרחוק אל תעמודו, כי האש עולה. אל נתך הפקו ידיים, השריפה. Steht nicht Brüder, lässt das Feuer, weil unser Städte brennt.
זיכרון לשואה ולגבורה ברדיו סול.
ולאחר ששמענו את ביידיש את השיר הידוע העיירה בוערת, אנחנו נעלה לשידור את אריה ברנע, שהוא יושב ראש ארגון עמך ומרצה באוניברסיטה העברית. אריה ברנע, אתה איתנו?
אני איתכם, בוודאי.
יופי. אריה, ספר לנו בקצרה מי אתה ואיך אתה קשור לשואת יהודי אירופה.
ברמה האישית, הוריי ז"ל היו ניצולי שואה מפולין. המשפחה שהתגוררה בקרבת מקום, איש לרעהו, מנתה כ-50 איש משני הצדדים, ומהם שרדו חמישה.
חמישה?
כמקובל. חמישה. כמקובל בכמה ארצות, כולל פולין. באופן אישי, כשגדלתי כילד, לא ידעתי דבר על תולדות המשפחה. ידעתי שאני נקרא על שם הדוד אריה, שמת במלחמה, זה מה שהבנתי כשהייתי ילד בגן. ולאט לאט הבנתי יותר. והתחלתי לקרוא באופן אובססיבי ספרות שואה, עד שהוריי במרכאות נכנעו, וביקשו ממני להיכנס למטבח לשיחה רצינית. ואז הבנתי מניין אני בא. ולא הפסקתי לשאול וללמוד עד שהם הלכו לעולמם.
הם הלכו לעולמם פה? פה בארץ?
בארץ, כמובן. עכשיו, אני ליד הארץ.
יפה.
נושא השואה הוא הנושא היחיד מאלה שעסקתי בהם עד היום, שאני מרגיש שאין לי בחירה לגבי זה. זאת אומרת, ניהלתי 4 בתי ספר על יסודיים, ואני עורך דין לפי המקצוע, ואני מרצה באוניברסיטה ומה שאתה רוצה, אבל בכל שלב בחיים בחרתי את העיסוק מתוך הרגשה שזה מה שמעניין אותי, וזה האתגר שאני רוצה להתחבר אליו. נושא השואה לא שר ממני מאז שהייתי ילד, ואני באמת מרגיש שהעיסוק הזה שלי איננו נובע מרצון חופשי, אלא מתוך מי שאני.
ומהכלל הפרט, נעבור אולי ליאנוש קורצ'אק, הלא הנרי גולדשמיט, שאותו הלצאת שנעלה לדיון בינינו וקצת נחיה אותו ב-20 דקות הבאות. הבמה לרשותך.
תודה רבה. ובכן, קורצ'אק לא נולד בשם הזה, תכף נראה איך הוא הגיע לשם. הוא נולד בוורשה ב-1878 למשפחה משכילה, שהייתה חלק מהתת-קהילה, הייתי אומר, המשכילה והעמידה בקרב היהודים, אם כי המצב הכלכלי לא היה יציב. אביו היה עורך דין ועבד בתחומו, אם כי עם הזמן חלה בנפשו. והוא אושפז הלוך וחזור, והידרדר מכל הבחינות עד שהלך לעולמו, עוד בילדותו של הנריק, זה שמו המקורי, הנריק גולדשמיט, בנו של יוסף, ובנה של צציליה. הוא למד בבית ספר יסודי, לימודיו לא היו סבירים מסיבה זו, שבאמת הוא נרתם לפרנסת המשפחה, ולימד מסגרות פרטיות והעניק שיעורים פרטיים. הוא היה תלמיד טוב, אבל לימודיו שלו ניזוקו כתוצאה מהמהלך הזה.
כתוצאה מהידרדרותו של אביו.
כן, ופטירתו של האב, העובדה שהוא נרתם כאמור לפרנסת.
נכון, נכון.
ולכן הוא הגיע לתעודת בגרות רק שהיה בן 20 בערך. אבל הוא השתדל לתקן את המעוות מבחינת ההשכלה, והתחיל בפולין ללמוד רפואה כשהיה בן 20, סמוך לאחר קבלתה של תעודת הבגרות. מאוחר יותר הצליח להתחבר לאיזו מסגרת של מחקר רפואי, והוא נסע לשוויץ, והוא חקר את פעילותו של אחד מגדולי הרופאים וההוגים, יש לומר, ודווקא בשוויץ הוא התחבר יותר לאותה קהילה יהודית שהוא פגש, שבחלקה קטן בשוויץ, אבל הייתה קיימת, קהילה ענייה במיוחד. והוא ראה גם לא יהודית.
תזכיר לנו איכן בשוויץ היה, באיזה עיר?
בצוריך עצמה.
בצוריך עצמה, כן, אוקיי.
כן, מסתבר שהייתה איזו שכונת עוני שם, שהיו בה גם יהודים וגם נוצרים. והוא דווקא מהסיבה המקצועית נשלח לטפל שם באנשים, ונחשף להווי החיים של אנשים באמת עניים ביותר. הביטוי שהקומוניסטים השתמשו בו, והוא לא היה רחוק מההשקפה הזאת, היה לומפן פרולטריון. זאת אומרת, פרולטריון הסחבות, אנשים שאפילו לבשו סחבות, עד כדי כך היו עניים, המאיון התחתון, אפשר לומר, והמפגש הזה השפיע על חייו, על השקפתו, לאורך כל חייו. כשהיה רופא, בשני שלבים בחייו, הוא גויס לצבא הרוסי.
לצבא הרוסי הוא גויס. הוא נלחם נגד
היפנים,
במלחמה הרוסיה-יפן.
נכון, 1905, זו אותה מלחמה שבה למשל טרומפדור שלנו איבד את
ידו. איבד את טינה, כן.
נכון, ועל כל פנים הוא היה רופא צבאי שם, וגם פה הייתה לו חשיבה אחרת לפי דבריו כשהוא חזר מן המלחמה על סבל אנושי ועל היכולת לעזור לאנשים, והפך להיות רופא ילדים, התמחה ברפואת ילדים, בית חולים לילדים בוורשה. ב-1914, כשפרצה מלחמת העולם הראשונה,
הוא שוב התגייס, הוא שוב נקרא לצבא.
הוא גויס לצבא הרוסי מחדש.
מחדש.
ונלחם בחזית האוקראינית נגד הגרמנים. זה לא השפיע על עמדתו הכללית לגבי גרמנים, אבל בהחלט התקופה הלוחמנית והקשה והרוויה בדם הזו ייצבה, הייתי אומר, את השקפת עולם ההומנית, האיש היה שוחר שלום ושוחר עזרה לחלשים, והוא נסע איתו את החוויה ממלחמת העולם הראשונה בשנתיים הראשונות. הוא שוחרר ב-1916. ואז קיבל איזו הצעת עבודה בווינה, בירת אוסטריה, הוא דיבר כמה וכמה שפות, כרגיל אצל יהודים.
הוא גם ידע יידיש, אם אני זוכר טוב.
הוא ידע מעט יידיש.
כן, הוא ידע מעט
יידיש. הוא התפאר על זה, אבל דיבר מעט יידיש. זאת לא הייתה שפתו היומיומית, וההורים דיברו פולנית.
עוד דקה אחת, מה הייתה הבנתו וקרבתו לתנועה הציונית?
בשלב הזה כמעט כלום. לעומת זאת הוא פגש את הקבוצה המייסדת של השומר הצעיר בווינה. ואת הקבוצה הציונית, הוא הגיע להם מהזווית ההומניסטית של עזרה לחלשים. הסוציאליזם והקומוניזם של השומר הצעיר היו רלוונטיים לנטיות האלה שלו. אבל הוא גילה שם בשלבים את הממד הציוני. הוא לא התנגד לזה קודם, אבל לא עסק בשאלה הזאת. ועכשיו התחיל לעסוק. יש לומר שמקביל לזה, הוא הצטרף לעמותה אחרת. עמותה שנקראה בשם העברי בפולין, לאחר שהוא חזר מבינה. העמותה עזרה ליתומים. אני מתאר לעצמי שזה עזרו ליישומים.
עזרו ליישומים, כן.
זהו. והחבר'ה האלה, יהודים, כמקובל בקהילות היהודיות בעולם, הושיטו עזרה לחלשים או למוחלשים, כפי שאומרים בדורות האחרונים, בקהילה היהודית של פולין. והוא ראה את עצמו עוסק במה שאפשר לראות כייעוד שלו, בכך שהוא כרופא, כאיש מחשבה חברתית, תורם לקבוצות חלשות בקרב הקהילה היהודית.
רק רגע, אריה, בוא לא נוריד ממנו, הוא קיבל איזשהו אות הצטיינות צבאית, אם אני זוכר טוב.
הוא קיבל אות הצטיינות, נכון, בצבא.
נכון? בוא לא נוריד את זה ממנו, כי
נכון, נכון.
משהו קיבל, אני זוכר משהו שהוא קיבל.
בהחלט.
איזה משהו לצלב או משהו הוא קיבל.
אות של הצבא הרוסי, באותו זמן, רוסיה הקומוניסטית, צלב זה לא היה. אבל איתור כבוד הוא קיבל. עכשיו, כשהוא כבר נמצא מחדש בפולין, פורחת הקריירה הספרותית שלו. והוא מפרסם סיפור. ערים בכתבי עת שונים, גם לילדים, שתכף נדגיש את הנקודה הזאת, וגם למבוגרים. מקבל להגשה תוכנית רדיו, כמעט כמוך בן, והופך להיות דמות תקשורתית חשובה בפולין, לא רק בין יהודים. יש לומר שהוא ראה את עצמו הן כיהודי והן כפולני. פולני ממש, חלק מהעם הפולני, עד כמה שזה מוזר. והוא תמך כל ימיו בהידברות בין צעירים יהודים ופולנים, ובין פולנים ויהודים בכלל.
זה היה, זה היה באיזה שנה? זה היה 36, 37?
מוקדם יותר. אני מדבר עוד על סוף שנות ה-20. זו הייתה השקפה שהוא פרסם אותה ברבים כמה וכמה פעמים. עכשיו, מניין השם. עוד כשהוא היה תלמיד בית ספר תיכון, הוא התחיל לפרסם סיפורים פה ושם. אבל הכללים בפולין באותו זמן היו אלה, שתלמיד בית ספר רשאי לפרסם משהו רק מתוך קבלת אישור מיוחד ואחרי צנזורה. והוא לא רצה צנזורה. ולכן הוא פרסם את דבריו תחת שם בדוי, חיפש זמן מה שם בדוי, הוא קרא רומן מעט סופר פולני בשם קרשבסקי, שאני אישית לא קראתי שום דבר שלו, והיה שם, הכותרת של הרומן הייתה סיפורו של יאנש קורצ'ק. והוא חתן בשליפה על הסיפור שלו בשם יאנש קורצ'ק, ואז מה שאנחנו קראנו ביידיש פעם הבוכר הזצר, פועל בית הדפוס, טעה בהקלדה או בהדפסה, והוא זה שכינה אותו יאנוש, ומאז הוא הפך להיות לפי כל יאנוש קורצ'ק.
אריה, אתה, מה... אתה, אתה, אתה קראת כמוני את הספר המלך מתיה הראשון, או המלך מתיה באי הבודד?
אני, כן, קרול,
אני
קרול
זוכר יאנוש... שקראתי אותו פעמיים שלוש, פשוט נצמדתי לשני הספרים.
ב-100% נכון. תשמע, המיוחד בקורצ'אק הוא קודם כל שהוא הזין ללב הילד, שזו תכונה נדירה אצל בני אדם מבוגרים.
לא, לא עצמו היו ילדים?
לא.
לא.
קיבל החלטה, יש אומרים שב-1910 מתוך הידברות עם חבריו בשוויץ, שהוא לא יביא ילדים לעולם.
ונשוי הוא היה? לא. אני לא יודע כלום על זה.
היו לו רומנים פה ושם, רומנים, לא קצרי טווח, חברות שהיו שנים חברותיו הרומנטיות, הוא לא דיבר על זה, ועל כל פנים הוא החליט לא להתחתן ולא להביא ילדים לעולם, מפני שהוא רצה להתמסר לחלוטין לילדי המין האנושי, זה מה שהוא אמר לחברות, כך הם סיפרו. עכשיו יש לומר שהעיתון, העיתון העיקרי שהוא פעל מסגרתו מול ילדים, נקרא בשם הפולני מאווה פשגלונד, פירוש הדבר, סקירה קטנה. העיתון למבוגרים שם נקרא סקירה. שם לא יצירתי, אבל בהחלט שם מתאים לעיתון. והרבעון לילדים שהלך והתפתח היה סקירה קטנה. הגיליון האחרון של סקירה קטנה, בעריכתו, התפרסם במקרה ב-1 בספטמבר 39, יום תחילתה של מלחמת העולם השנייה.
נכון.
עכשיו, לפני המלחמה, הזכרת את שנות ה-30. ב-34 וב-36 קורצ'אק ביקר בארץ ישראל.
פעמיים הוא ביקר, הוא פעמיים ביקר.
כן, 34 ו-36 כן. ביקר בקיבוץ עין חרוד,
כן.
והביטוי הקבוע שהוא השתמש בו כדי לתאר את החוויה של ביקוריו הייתה שהוא נגע בעתיד. זאת אומרת, הוא כבר היה פרו-ציוני גמור, וראה בארץ ישראל ואולי במדינה יהודית את עתידו של העם היהודי.
בוא נקפוץ רגע למעשיו בבית היתומים בגטו ורשה, כי זמננו הולך
בין... אני יודע, ואנחנו נגמור רגע לפני השעה היהודה, כי אני בשבוע של יום השואה כמוך, ונכנס להרצאה לסגל חינוכי, אז בהחלט נתקדם. קורצ'אק הקים שני בתי יתומים בוורשה. האחד ליתומים פולנים, עם ממד פולני לאומי פלוס נוצרי בחינוך שלהם, וזה לא הפריע לו. בירוש יהודי. אבל הוא, בעזרת צוות נוצרי, חינך אותם גם על פי מורשתם. ולעומת זאת, הקים את בית היתומים הידוע ליתומים יהודים, ואותו הוא ניהל יחד עם מספר 2 שלו, אישה חשובה בפני
אישה, עצמה. אישה, כן, אישה בשם, בשם סטפני או משהו דומה.
סטפניה וילצ'ינסק. כן, כן, סטפה לפי כינויה. עכשיו, הוא העביר, קיבל פקודה להעביר את בית היתומים היהודי. כאשר הוא בעצם נאלץ לעזוב את בית היתומים פולני, שעובר לרשויות האזרחיות הגרמניות. ובית היתומים היהודי הוא עבר לגטו ורשה ב-2 באוקטובר שנת 40.
לתוככי הגטו.
נכון, הגטו פתוח, לא סגור. ניתן לתת אישורים שונים כדי לצאת או להיכנס, זה לא פשוט, אבל זה קיים. רק ב-15 בנובמבר 40 נסגר הגטו, אין יוצא ואין בא. הוא נחשד בקשרים... בלתי קשורים. קשרים עם כל מיני גורמים בעולם, מה שהיו לו, אבל לא כדי להזיק לשלטון, נאסר, שוחרר, והוא התחיל באותה תקופה מדי יום לכתוב את יומנו. המועד האחרון שבו הוא כתב את היומן היה 4 באוגוסט, כאשר בחמישה באוגוסט...
42.
עכשיו, מה מיוחד בתוכן החינוכי? קודם כל, הוא עסק באיתור מזון בשביל היתומים. גם זה לא היה ברור מאליו בתקופה ההיא. אנשים, גם שלא היו יתומים, מתו ברעב בגטו, ברבבותיהם לאורך השנים האלה. והוא, בעזרת הקשרים השונים שלו, עם מוסדות פולנים, הצליח לדאוג לתזונה סבירה. הוא היה הרופא של בית היתומים. היו שם למעלה מ-200 ילדים. והוא עם הצוות היהודי והנוצרי נתנו להם איזה גן עדן בטווח הקצר וחינוך אנושי מוסרי לקראת הטווח הארוך. הוא היה נותן הדוגמה האישית.
ומה קרה באוגוסט 42?
רגע, נגיד מילה לפני כן. הגישה של זכויות הילד במידה רבה נוצרה אצלו בבית היתומים.
כן, נכון.
הוא ראה את הילדים כבני אדם, אמנם צעירים יותר.
הוא בנה להם בתי משפט, בתי דין, כל מיני...
הם אפילו שותפים לניהול המקום.
נכון,
נכון, נכון. עכשיו, מה שקרה באוגוסט 42, היה שכפי שקרה בגטו ורשה באופן כללי, יהודי גטו ורשה גורשו בעיקר לטרבלינקה, כמעט עד האחרון שבהם, והמרד, כזכור, התחיל לאחר הגירושים הגדולים.
נכון.
אנחנו מטפלים בתקופה שבה הגירושים היו מעשה יום ביומו, מהכיכר שנקראה ועד היום.
אומשלג פלץ, קרוב ל-5,000 איש מדי יום.
נכון.
זה לא יומן, אריה, זה לא יומן. אתה מסתכל על המספרים, על האומשלג פלץ, שם אתה בטח גם ביקרת. זה לא יומן, אתה מדמיין לך דברים. זה הפסד ענקי שמדינת ישראל לא קמה קודם. היא לא הייתה מתירה לדבר כזה.
נכון, נכון. את העתיד הזה שקורצ'אק חזה, לא ראינו מתממש.
זה הכישלון של התנועה הציונית שהיא לא הקימה את מדינת ישראל קודם.
כישלון, אם זה היה תלוי בה, זו שאלה, אבל זה לא לדיוננו כרגע. אני ברשותך רוצה א' להזכיר את הפעולה האחרונה שלו, ב' לומר את דעתי על משמעותה. ואולי אתה ואני בזה נסיים את השיחה, על לוח הזמנים שלכם ושלי. הפעולה האחרונה הייתה זו, שהוא קיבל הצעה מעשית להציל את חייו, והוא סירב לענות להצעה, למרות שבית היתומים התחסל, לכאורה, לא לכאורה, התחסל בגירוש למוות, לפני שהוא לא רצה לתת לילדים את ההרגשה שהוא זנח אותם בשעותיהם האחרונה.
שלא כמו האדמו"רים השונים שברחו והשאירו.
היו כאלה.
אתה יודע טוב מאוד למי אנחנו מדברים.
יודע, יודע.
תודה רבה. זה לא
עכשיו,
הזמן.
עכשיו, סטפה שלו החליטה, כשהיא שמעה מפיו את דבר החלטתו, החליטה לעשות כמוהו.
כן.
הם דיוו את הילדים בדרכם האחרונה, בחמישה באוגוסט 40.
200 ילדים לדעתי.
האחרונה שאני מבקש להשמיע את השלוחה היא שבעיניי הדוגמה האישית שהוא הציב, של מסירות מוחלטת לילדים כאיש חינוך, היא בהחלט מרחפת מעל ראשינו, ונכון שנשוב ונזכיר אותה, אבל אני הרי לא מצפה שמורים בישראל או בניו יורק יעשו כמוהו. ברוך השם, אנחנו לא באותו מצב. אני מצפה שילמדו ממשנתו החינוכית, לא רק איך הוא מת, אלא איך הוא חי, איך הוא התייחס לילדים. לא הרחיק תלמידים וקיבל כל אחד ואהב אותם אהבת נפש, כי לא היה אבא שלהם. זה המופת הגדול של קורצ'אק לאורך חייך.
אריה, דמותו המחנכת של הנרי גולדשמיט, הלאו יאנוש קורצ'אק, לעולם תעמוד בזכות עצמה. ולעולם תאיר את חשקת העולם בימי מלחמת העולם השנייה. תודה לך אריה על התוספת שלך כמחנך וכמרצה. אתה עושה עבודה נפלאה, יישר כוח והמשך בדרכך זו.
תודה גם לך.
תודה, חיבוק גדול. חברות וחברים, הנושא היום על שואת יהודי אירופה תם, אך לעולם לעולם לא נשלם. חייבים לזכור, להזכיר, ללמוד וללמד לכל העולם על כוונתם של גרמניה הנאצית להשמיד ולאבד את יהודי העולם. כן, הייתה להם תוכנית להגיע לאמריקה בתקופת שלטונם בת 1,000 השנה, ולהמשיך את תעשיית המוות כנגד יהודי אמריקה בדרך כפי שעשו כנגד יהודי אירופה. תצרפו אליי בבקשה, מאזינות ומאזיניי, לתפילתי. יהי רצון
מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתשרה אחדות בארצנו ושמחת עולם על כל העולם, ותרחיק מאיתנו כל עוולות שהמלחמות השונות מביאות לעולם. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה למיודענו שוקי, ולהשתמע ביום רביעי השבוע, כרגיל בין 5-6, והפעם נדבר בשמחה על שני חתני פרס ישראל 2023. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. לסיום, נשמע את טובה בן צבי משירים מהגטאות השונים שהתפרסו על פני אירופה כולה. שלום שלום ויהיה שלום. כל טוב, תודה רבה.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה ברדיו סול.
Getrieben uns in Fels.